עכשיו יש מצג שווא, כאילו מחירי הדירות עולים, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזה עוד אחד מהישראבלופים. מחירי הדירות לא רק שלא עולים, הם יורדים, כיוון שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד לא מצא את הדרך, איך למדוד את זה שאתה, הקבלן, בא למכור לי דירה, אומר לי, אוקיי, תשלם לי 20% עכשיו, ו-80% רק כשאני מסור לך את הדירה פלוס מינוס. עכשיו, ה-80% האלה שווים הרבה, כי תאבן אותם לפי הריביות, או מה שלא תעשה, אז זה הנחה גדולה במחיר. לא קוראים לזה ככה, אבל זה אמיתית. אני מקווה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תמצא את הדרך לעשות את זה, כי זה מעוות לגמרי, וזה לא רק מעוות, זה יוצא רושם שמחירי הדירות עולים, ואז אנחנו נכנסים פה למעגל
מזינים פה את הפסיכולוגיה של הציפיות.
בדיוק, פסיכולוגיה של הציפיות עובד חזק מאוד.
שלום חברות חברים, הנה אנחנו חוזרים, הייתה פגרת פסח קטנה, אבל הנה אני חוזר בכל הכוח. קודם כל להגיד לכם תודה על התגובות שאני מקבל, זה כיף, זה עושה עוד חשק לעשות פרקים, וקיבלתי האמת ממש היום בבוקר במייל רעיון שנראה לי שנקדם אותו לפרק. קיבלתי גם רעיון ככה בישיבה על בירה לדבר על פיצויים בפנסיה ומה קורה בסיום העבודה, אז הנה גם זה בקנה. אבל היום נמצא איתנו האיש שהקים בית השקעות שמנהל נכון להקלטה זאת כמעט 300 מיליארד שקלים. הוא התחיל בכלל כמורה להיסטוריה, ב-1979 הוא הקים בית השקעות באיזה חדרון ברמת גן, בטוח שחלק מהמאזינות או מהמאזינים מנהלים שם את הפנסיה או קופת גמל או קרן השתלמות, או שפתחתם שם תיק מסחר עצמאי. ואני מדבר על צבי סטפאק, מייסד מיטב בית ההשקעות, היום הוא דירקטור שם, בעל מניות כמובן, הוא גם ככה משקיע את זמנו בארגון של קפיטליזם קשוב, שמנסה לשנות את האופן שבו המגזר העסקי פועל, אולי לא רק להסתכל על שורת הרווח, וזה מעניין כשאנחנו מדברים גם על המגזר הפיננסי. אז על מה דיברנו? דיברנו על במה צבי משקיע, מניות או קרנות, ואם קרנות אז פסיבי או ניהול אקטיבי? ובאיזה מסלול הוא היה ממליץ לנכדה שלו לנהל את הפנסיה? מה החלוקה המומלצת למניות לפי גיאוגרפיה, מדינות? מה הוא חושב על שוק הדיור? וגם 8-9 שנים אחרי שתמך באופן די חריג לאותם ימים בהגבלת שכר הבכירים בבנקים, בגופים הפיננסיים, מה הוא חושב היום בדיעבד? איך גם זה קשור לקפיטליזם קצת אחר? אז אני תומר ורון, אתם בכסף של החיים עצמם, ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, בואו ספרו לי קצת, כן? תנו לי רעיונות לפרקים, תדרגו את הפודקאסט, תעבירו אותו לחברים וחברות שגם הן ייהנו, ונוכל להמשיך לעשות שמח ובעיקר פרקים טובים. יאללה, פרק 40, מתחילים. צבי, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, שלומי טוב.
כיף שאתה פה, ואנחנו נדבר היום הרבה גם מן הסתם על השקעות ופיננסים, אבל אני אתחיל רגע, אתה יודע, ככה כשעשיתי את ההכנה לפרק, וראיתי שבסוף אתה התחלת ממורה, בעצם היית מורה להיסטוריה, למדת גם היסטוריה כללית באוניברסיטה, איך מגיעים מלהיות מורה לבית השקעות שמנהל היום 270 מיליארד?
כמעט 290 כבר.
כמעט 290, אוקיי. איך עושים את השיפט הזה?
ברמה האישיותית, תמיד התרוצצו אצלי, נקרא לזה שתי מגמות. מגמה אומנית ומגמה ריאלית. דווקא הצד הריאלי היה אצלי חזק מאוד. וכשפגשתי, כשהייתי מורה להיסטוריה, פגשתי תלמידים שהיו יחד איתי בתיכון במשך השנים, כאילו, היסטוריה, כאילו, לא הבינו בכלל איך התגלגלתי להיסטוריה, כי זיהו אותי תמיד עם מתמטיקה, ובאמת במתמטיקה בבגרות הוצאתי 9 ובהיסטוריה הוצאתי 6. אז זה היה נשמע קצת מוזר, האמת שזה לא מוזר, תראה, אני אהבתי מאוד היסטוריה, בעיקר בתיכון גיליתי את זה, ובתור תואר ראשון, אתה יודע, זה לא מחייב אותך להמשיך בקריירה עד אינסוף כמורה להיסטוריה. למדתי היסטוריה כללית והיסטוריה עברית, היסטוריה יהודית. אהבתי מאוד למשל תקופת הבית השני, גם הוצאתי מין ספר חוברת על תקופת בית שני, כבר אז בגיל 20 ומשהו, והפצתי אותו מחנות לחנות בקונסיגנציה. כן. זה היה ספר הכנה לבגרות על תקופת הבית השני. שלצערי הרבה דברים שקורים היום במדינה מזכירים קצת את התקופה ההיא. ולימדתי הרבה מאוד שנים, אהבתי מאוד את זה, היה לי סיפוק גדול מזה, וגם קיבלתי הערכה רבה מהתלמידים, אז זה סיפוק מאוד מאוד גדול, אבל זה מקצוע בסוף היום להרצות, אני הכנתי בעיקר לבגרויות, עכשיו בגרויות אתה במרוץ נגד הזמן כל הזמן, אז זה בעיקר היה צורה של הרצאות, גם עם שאלות של תלמידים, אבל לא, פחות דיון, פחות זה, כי צריך להספיק את החומר.
כן.
וכשהתחתנתי, אז הקמתי את העסק לפני 45 שנה, ב-1979, קצת התחלתי קודם, אבל מיטב הוקמה ב-1979, יחד עם השותף שלי שלמה סימנובסקי, ועדיין המשכתי ללמד, כי אז זה היו זמנים אחרים, אתה לא היית דבוק למחשב כל היום, בכלל לא היה מחשב, בוא נתחיל מזה.
כן.
מחשב הראשון נכנס למיטב ב-1982, כלומר אחרי 3 שנים. לפני זה היה חשבונייה, פחות או יותר, משהו כזה. היינו מוצאים כתבות על קרנות הנאמנות כמעט מ-day one, ואנחנו ממשיכים בזה גם היום, 45 שנה אחרי, כתבה חודשית לפחות, על תעשיית קרנות הנאמנות, ונוספו עוד כתבות במשך הזמן, לא משנה.
איך זה מתחיל?
אבל קשה היה להתפרנס.
איך זה מתחיל בהתחלה? זה בואו, אני אנהל לכם את הכסף, לחברים, למשפחה?
לא למשפחה, אין לי משפחה כזו גדולה, ובטח לא עשירה. תאגידים, חברות עסקיות בכלל לא היו אז בעניין, שמישהו ינהל להם את הכסף, כן? זו הייתה תקופה שונה לגמרי, זאת אומרת, כמו שאמרתי, מחשב לא היה אלא אחרי כמה שנים. העברת תורות בפקסים. או ניגשת לסניף הבנק ונתת לו תורות וסניף הבנק העביר את זה למרכז של הבנק ובמרכז של הבנק זה עבר לבורסה. לא היית צריך להיות מחובר בכלל גם מחשב אם היה לך כי, כי לא ידעת מה קורה בעצם בבורסה אלא אם כן היית על הקו טלפונית עם מה שנקרא אז זירת המשתנים או מה שזה.
אולי יש לזה כמה יתרונות.
בבקשה?
אולי יש לזה כמה יתרונות שאתה לא רואה כל רגע מה המחיר ויש ירידות ואולי אני אמכור.
אתה אומר את זה ואתה מאוד צודק, אני גם כותב את זה בספר שפרסמתי. העניין הזה, אנחנו שבנו משרד ברמת גן, ורחוק מהבורסה, ותמיד שאלו אותי, נגיד, הייתה אז חברת נשוע, היה ארון לוי, היו חברות ותיקות, שעוד קמו לפני מיטב, שאלו אותי, תגיד, למה אתה לא יושב ליד הבורסה? כולם היו באזור אלנבי, נחלת בנימין, אחד העם, כן. כל הסביבה הזו. אמרתי, אני חושב שהריחוק דווקא נותן לי יתרון. הסתכלות לא רגעית יומיומית, שעה שעה, דקה דקה, זה דווקא נותן לי פרספקטיבה הרבה יותר טובה. אני בכלל תמיד הייתי, וגם היום בוודאי נגד, פעילות קצרת טווח, לקנות, למכור, לקנות, למכור, זה לא הייתה השיטה. עשינו גם פעולות קצרות טווח, אבל הגרעין היה גרעין של מניות, שהחזקנו אותם הרבה פעמים לאורך שנים, כן? ואלה היו הצלחות היותר גדולות דווקא, המניות האלה. אז עכשיו, היה קשה מאוד להתפרנס, הייתה אינפלציה של לפחות 100% כל שנה, וב-1984 האינפלציה הגיעה ל-445% בשנה, זה היה משהו מטורף, רוח תזזית כזו, והיה בדרך משבר המניות החופשיות של ריגר פישמן, ואחר כך משבר המניות הבנקאיות עם הוויסות. בקיצור, היה קשה, המשבר ב-1983, שני המשברים האלה, גרמו לזה שתוך שנה וחצי, הערך של המניות בבורסה, ירד ב-94%, 90 דולרית. למה אני אומר דולרית? כי הדולר היה אז המושל בכיפה, זה כן. לא דיברו בכלל בשקלים, או בלירות, או שקל ישן, או שקל חדש. רק תוכנית הייצוב ב-1985 הוציא אותנו מהברוך הכלכלי של המדינה, וגם בהמשך גם של הבורסה. אז זה היה מאוד קשה להתקיים, שאלת איך באת לאנשים וזה. אז באמת התייחסו לזה אז בתור קזינו בכלל,
אתה אומר עכשיו ירידה של 94%, שזה תכס די לבחוק את כל הכסף, ואני אומר, יכול להיות שזה הגרעין של התפיסה הזאת, שלא, הבורסה זה קזינו.
גם, וגם המניות הבנקים והמניות החופשיות, ריגר פישמן, כל הרצות שהיו, עזת הגימל, כל מיני מניות שהיום כבר, החברות שמאחורי המניות כבר לא קיימות, ברובן לא משנה. אז לא היה פשוט להתקיים, אז הייתי חייב להמשיך לעבוד כשכיר בבתי ספר, כמו אנקורי וכאלה, הכנה לבגרויות, לימדתי גם בתיכון צהל, למעשה לימדתי חלקית, 13 שנה אחרי שהתחלתי את העסק. עכשיו, תשאל איך זה מתחבר, מתחבר כיוון שלא הייתי צריך להיות כל הזמן בענייני הבורסה, במשרד צמוד במשרד כמו היום, אז ידעת מה קורה בנסדק יומיים שלושה אחרי, ידעת מה קרה לפני יומיים שלושה בנסדק. היום כמובן הכל אחרת. אז עבדתי לפרנסתי גם זה, עד שהחברה התחילה משניים וחצי אנשים, גדלה אחרי 10 שנים למשהו כמו 10 אנשים, אחרי זה 25 אנשים, גדלה בהדרגה.
היום מיטב עם 1,000 עובדים.
בבקשה? היום הייתה סדר גודל של 1,000 עובדים, כן.
אז אני מחזיק פה בספר שלך שכתבת, עולם ההשקעות שלי, תובנות מ4 עשורים בשוק ההון, נראה לי שזה כבר נהיה אפילו 4.5 עשורים.
כן, זה יצא לפני איזה שנתיים. כן.
מה, אתה יודע, מן הסתם זו שאלה קשה, כי יש הרבה תובנות, אבל מה הדבר האחד שאנחנו, אתה יודע, אתה... הוא הבסיס, אנחנו חייבים לדעת אותו על שוק ההון, חייבים, התובנה הכי גדולה.
תראה, מדברים הרבה על אוריינות פיננסי, חינוך פיננסי, אז הדבר העיקרי בעיניי שחשוב למי שנותן אוריינות פיננסית, ואנחנו היינו הראשונים בתחום הזה בכלל בארץ, כי כל הכתבות והניתוחים וכל זה, זה מאוד התחבר לאוריינות פיננסית. הדבר העיקרי, הוא שהאדם ידע מה לא לעשות. זה יותר חשוב מאשר שהבן אדם ידע מה כן לעשות, קודם כל. זה הבסיס.
אז מה לא לעשות?
לא לעשות שטויות. עכשיו, השאלה איך נמנעים מלעשות שטויות. אז בהקשר ספציפי, יש לנו הרבה החלטות שאנחנו מקבלים כל יום, כן? חלקן החלטות פיננסיות, חלקן לא החלטות פיננסיות, יכולות רפואיות, אחרות, לא משנה, החלטות חשובות בחלקן. אז כשמדובר בהחלטות פיננסיות, חשוב מאוד להיות מודע, כדי לא לעשות שטויות, להיות מאוד מודע לעצמך, ולהטיות פסיכולוגיות שגורמות לך הרבה פעמים לחזור על אותה טעות כמה וכמה פעמים. מבלי שאתה אפילו מודע לזה. אני אתן דוגמה, ויש פרק על זה בספר. יש כל הנושא של פסיכולוגיה בהשקעות, שאני מאוד מאמין בזה. כל הנושא של כלכלה התנהגותית, פרופסור דניאל קנמן, שהלך לעולמו לפני זמן לא רם.
נכון.
שהוא היה אחד החלוצים המרכזיים, זוכר פרס נובל. למשל, אחד הדברים שאנשים טועים בהם, זה שהם נמנעים בכל הכוח מלמכור מניות בהפסד. קנית מניות במחיר של שקל, המחיר ירד לחצי שקל, אתה אומר וואי וואי וואי, הפסדתי 50%, ואז מה התגובה שלך, של הרבה מאוד אנשים, אני גם נתקלתי בזה בחיים האמיתיים. אני בשום אופן לא אמכור, הפסדתי 50%, אבל זה הפסד על הנייר. הם מרגיעים את עצמם בזה שאומרים, זה לא הפסד. יש כאלה שאומרים, בכלל לא הפסדתי, הם מתכחשים בכלל, מדחיקים את זה. זה לא הפסד, זה הפסד על הנייר, עוד לא מכרתי. ואני בפרינציפ, מילים שלקוחות משתמשים בהם, לא אמכור עד שזה יחזור לשקל. מי אמר שזה יחזור לשקל? שזה יחזור לשקל, עכשיו המניה צריכה לעלות 100%, היא ירדה 50%, ומ-50 ל-100, מחצי שקל לשקל, זה הכפלה, זה 100%. שנית, נניח שהיא תחזור לשקל. למה יכול להיות שאתה יכול למכור אותה היום, ולקנות מניה אחרת שתחזור לשני שקלים? ושלישית, מה זה עניין של פרינציפ? מה פתאום פרינציפ? רק השימוש במילה פרינציפ מדגימה את זה של אנשים קשה מאוד להודות כלפי עצמם, בטח כלפי הסביבה, האישה שלהם או החברים שלהם, שהם הפסידו כסף, וזה עוד יותר קשה אם הבורסה באותה תקופה שאתה הפסדת עלתה, אז בכלל אתה מצטער כפרייר, נכון. מה שנקרא. אז זה למשל דבר שגם מחקרית מוכח, יש מחקר גדול שנעשה לפני המון שנים בארצות הברית, שבדק בעשרות אלפי תיקים מה אנשים עשו כשהם היו צריכים כסף, נגיד לקנות מכונית או משהו אחר, והיה להם תיק השקעות, מה הם מכרו. אז ב-95% מהמקרים הם העדיפו למכור נייר שהיה להם רווח. למה? כי זה נותן להם תחושה טובה, תחושת סיפוק. הם לא מכרו ניירות ובהפסד. הלכו ובדקו שנה, שנתיים, כל מיני תקופות אחרי שהם עשו את הפעולה, מה עשו המניות שמכרו ברווח, לעומת מה עשו המניות שהם לא מכרו בהפסד, והתברר באופן מובהק, שהמניות שמכרו ברווח, עשו תשואה יותר טובה, לא משנה אם הם מעלו או ירדו, אבל הם עשו תשואה יותר טובה מהמניות שהם התעקשו לא למכור בהפסד. אז זה רק דוגמה אחת קטנה, יש את עניין החרטה, יש את עניין הפומו, כן, fear of missing out, שאנשים מרגישים פריירים, הם פספסים, כן, השוק עולה, 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 והם מכרו, והמניה שלהם עלתה עוד 50%, אז הם כן. מכים על חטא.
אני
צריך לפעול בצורה לגמרי קרה, רציונלית, המון משמעת עצמית צריך כן. לזה, ואנשים לא מודעים לזה, וחוזרים על אותם שטויות.
כן, שזה הקושי בסוף, המשמעת העצמית והשליטה. נכון, נכון.
ובהקשר זה, גם שאלת מה הדבר הכי חשוב, אז גם בתור עיקרון השקעה, דגש, לא אומר לגמרי, אבל דגש על השקעה לטווחים ארוכים.
אוקיי, אז זה בדיוק מתחבר למה שאמרת פה על המניות, שאם היא ירדה משקל לחצי שקל, השאלה קודם כל, אתה דיברת בשביל הדוגמה על מניה בודדת.
כן.
אתה משקיע במניות בודדות או בקרנות?
אני בכלל לא משקיע במניות בודדות, עד היום לא השקעתי, אולי בעתיד כן, בגלל פשוט מעצורים וחסמים רגולטוריים. אני מנוע מלהשקיע, זאת אומרת, מותר לי להשקיע נניח במניות אמריקאיות או אירופאיות, בשווי של מעל 200 מיליון דולר, כך נקבע בזמנו. אין כל כך הרבה היגיון בדברים האלה, אבל זה המציאות. אז אני משקיע אך ורק, כרגע נכון לעכשיו, בקרנות או קרנות אקטיביות, שזה הרוב, או בדברים ספציפיים, קרנות סל. וזהו, אני משקיע בפיזור גדול.
אז זה מעניין, כי אתה יודע, יש תמיד את הוויכוח בין אקטיבי לפסיבי, בטח היום עם המגמה הולכת ותופסת תאוצה של מחקי נכון. מדד, ואתה אומר, אצלי הרוב זה קרנות אקטיביות.
כן, תראה, זה נושא שעסקתי בו לא מעט, גם כתבתי עליו לא מעט, גם אפילו לאחרונה, אקטיביות מול פסיביות, כן, יתרונות וחסרונות. יש לי מסקנה מאוד חד משמעית, עשיתי גם לפני איזה 8 שנים, בדיקה אחורה, מה עשו קרנות אקטיביות מ-2002-2003, משהו כזה, עד 2015-2016, מול הבנצ'מרק. עכשיו,
פה בישראל בכלל?
פה בישראל, okay. אך ורק בישראל, ואך ורק קרנות מנייתיות.
Okay.
חילקתי אותם מניות תל אביב 25, שם זה 35, תל אביב 100, שם זה 125, לא חשוב. 5 קטגוריות בדקתי. עכשיו, דמי הניהול אז, בתקופה היא, בקרנות מנייתיות כאלה היו מאוד גבוהים. יכולת לראות קרנות עם יותר מ-3% דמי ניהול בשנה.
Okay.
אז ברור שזה יקשה להם מאוד להשיג את הבנצ'מארק. היום הממוצע הוא סביב 1.2%, 1.3%, אז זה מקל עליהם.
שזה עדיין כן. גבוה.
תלוי ביחס למה, תראה, okay. השוק שלה, ברור שביחס לארצות הברית זה יחסית גבוה, אגב לא מאוד גבוה, אני מדבר על קרנות אקטיביות, כן, לא קרנות סל. אבל יש יתרון לגודל וחיסרון לקוטן, לנו יש חיסרון לקוטן, סך הכל, כל הקרנות המנייתיות שמתמחות במניות בישראל, הן היום, קצת פחות מ-15 מיליארד שקל, וזה מפוזר על פני מאות קרנות, זה לא שקרן אחת מאוד. אז ככה, אז התוצאות היו שאם הייתי, אם אותן קרנות היו גובות לא 3% או משהו, אלא היו גובות נגיד 1.5%, כבר אז חלק גדול מהם היה מכה את המדד. מה שרלוונטי היום בראייה קדימה, זה מה שהיום נכון, שזה 1.2%, 1.3%, תלוי בקרן כמובן. יש לי, המסקנה אחת משמעית שלי היא כזו, אני לא משקיע בקרנות כמעט שלא, נגיד, לא לגמרי. אני כמעט לא משקיע בקרנות אקטיביות שמשקיעות במניות בארצות הברית. כי הבדיקות שלי הראו שקשה מאוד להקות את הבנצ'מרק, את המדד היחוס מה שנקרא, בקרן אקטיבית שמדובר ב-S&P 500 וכו'. אז שם הדרך הנכונה היא להיצמד למדדים, קרנות מחכות, קרנות סל, כל הדברים האלה. לעומת זאת, כשמדובר בקרנות אקטיביות שמשקיעות במניות בישראל, ואגב, גם באגח, וגם בקרנות מעורבות, נגיד 80% אגח, 20% מניות, או תערובת אחרת, לא הייתי אומר שקל להקות את המדד, אבל הרבה יותר פשוט להקות את המדד, ויש איזו סיבה. השוק בישראל הוא לא שוק עמוק ומשוכלל כמו השוק האמריקאי. בארצות הברית גם קרנות שיש להם חברות, שיש להם 100 אנליסטים שמנתחים מניות, מתקשות להקות את ה-S&P 500 או את הנאסד"ק. בישראל, העובדה שאתה נמצא פה, אתה יודע מה קורה בחברות, יש לך אפשרות להיפגש עם המנכ״ל ועם המנהל כספים. אין כמעט יום במיטב שאין מצגת של אחת החברות הישראליות שנסחרות בבורסה כאן בתל אביב, או לפעמים גם חברות דואליות שנסחרות פה ושם, מצגת פרונטלית, מצגת בזום, צירוף של זה, לא משנה, אז אתה כאן עם היד על הדופק, ויכולת הניתוח שלך הרבה יותר טובה, ולכן אפשר להקות בהחלט את הבנצ'מרק, כמובן שלא כל קרן, אז אתה צריך לדעת איזה מנהל... איזה מנהל לבחור, אבל זה כבר משהו אחר, אתה צריך קצת יותר להתאמץ.
כלומר, אתה אומר, פה בתל אביב, לא היית לוקח תל אביב 125 תעודת צהל מחכה, כי אתה אומר, פה אנחנו, יש לנו איזה יתרון תחרותי.
כן, אני מחזיק במקרה, הזכרת, את מיטב תל אביב 125, והיא עשתה טוב מאוד, קרן אקטיבית, אני מתכוון, וכך הלאה. תראה, גם יש קצת טעות לגבי הנושא של ניהול פסיבי, אני רוצה רגע לדבר מילה על זה.
כן.
עושה רושם שכאילו ניהול פסיבי זה, אוקיי, תקנה עכשיו קרן סל על מדד לא חשוב איזה.
S&P 500.
אין חיה כזו שגר ושכח, כי אם קנית אותה בסי, אז יש לך בעיה. אם קנית קרן סל בארצות הברית על מדד נאסד"ק במרץ 2000, שזה היה ה-C של הנאסד"ק, אז בועטה.com.
לקח לך בערך 15 שנה?
נכון, לקח 15 שנה, עד שחזרת בכלל לקרן, לא מדבר על רווח.
כן.
מאז הרווחת, כלומר. אז יש משמעות גם לעיתוי, לא באיזה יום קנית, אבל באיזה פרק זמן, ומה היה, מה הייתה רמת השערים באותו זמן. זה אחד. שתיים, שימוש במכשיר, מה זה קרן סל או קרן מחכה? זה מכשיר. זה לא אפיק השקעה, זה מכשיר, שבמצאותו אתה משקיע באפיק השקעה שנראה לך. עכשיו, זה לא פותר אותך מהניהול, כי המילה פסיבי יוצר את הרושם כאילו, אוקיי, השתמשתי במכשיר, אני יכול ללכת לישון בשקט. אני לא יכול ללכת לישון בשקט, לא רק בגלל מה שאמרתי כרגע, אלא בגלל שזה מחייב ניהול. יש פה... ניגוד בין המילה פסיבי לבין הניהול. עדיין אני צריך לנהל תיק השקעות שלי. מי אמר שאני צריך להשקיע היום ב-S&P 500 בקרן סל? אולי אני צריך לקנות קרן סל על הדאקס, למשל באירופה, או על הניקי?
אני מניח כשאתה נכנס ל-S&P 500, אתה אומר, טוב, זה לטווח ארוך,
נכון.
אז אני לא ארצה לעשות שינוי כל שלוש שנים, לא, עכשיו אני אקח את הדאקס, אני אמכור את ה-S&P.
כן, אבל אתה צריך קודם כל, הרי... כדי לבנות תיק השקעות, בגישה שלי, זה ללכת מלמעלה עד למטה. זאת אומרת, זה עץ החלטות. קודם כל, תגיד איזה אחוז אתה רוצה להשקיע בכלל במניות. איזה אחוז אתה רוצה, איזה אחוז אתה מסוגל לעמוד בו וכו'. אחר כך, באיזה מניות או באיזה מכשירים להשתמש, האם לקנות מניות ספציפיות או קרנות סל או קרנות אקטיביות שמנהלות. אחרי זה, מבחינה גיאוגרפית, באיזה מדינות? ישראל, איזה אחוז? ארצות הברית, הודו, יפן, סין, ברזיל, לא משנה מה. אחר כך, גם מבחינה של ענפים, האם להשקיע בבנקאות, ואיפה? תקשורת, גז ונפט, כל הדברים. זאת אומרת, זה צריך לטות מלמעלה למטה. ולגבי העניין הזה שאתה קונה S&P, קרן סל לטווח ארוך, אז כאן מה שחשוב הוא, הזכרת מקודם את המילה משמעת עצמית, אז משמעת עצמית, כי מה שקורה בפועל, זה שאנשים אומרים, כן, אני משקיע לטווח ארוך, אבל כשפתאום ה-S&P יורד מאיזושהי סיבה ב-15%, הם נבלים ומוכרים.
נכון.
ועד שהם חוזרים לקנות, כבר השוק כבר יותר גבוה, לא רק מהמחיר שהם מכרו, אלא מהמחיר שהם קנו
כן,
במקור.
כן.
אז יש עניין של החלטה, שאם אתה לא יודע לעמוד מאחוריה, אז,
כן.
אז אין כזה דבר השקעה לטווח ארוך, כי אתה ברגע לא נכון נשבר.
בוא ניקח רגע השקעה שהיא בהכרח לטווח ארוך, הפנסיה, הנכדים שלך כבר בגיל שחוסכים לפנסיה, או...
אנחנו חוסכים מעבורם קצת, אבל לא, אוקיי, אבל בוא... זה גיל הגדולה היא בת 20.
אז נעשה את זה תיאורטית רגע, עוד כמה שנים הגדולה תיכנס לשוק העבודה, ותשאל אותך, סבא, לאיזה מסלול להיכנס בפנסיה?
אוקיי.
אתה תגיד לה מחכה מדד, או מנעתי, כן. או בכלל משהו אחר?
כן. ההמלצה הכללית, שוב, זה תלוי, אם כן... אלא אם כן השווקים הם באופוריה מטורפת, והם לא כרגע, זה לא, השווקים הם מחירים גבוהים, זאת אומרת, שוק המניות האמריקאי, אבל זה לא בועה. אז להוציא מצבים חריגים, ההמלצה תהיה חד משמעית, מסלול למניות, למה? כי את או אתה תיפגש, הנכד, ייפגש עם הכסף בעוד 50 שנה, 40 שנה, ולאורך טווח מספיק זמן ארוך, העיתוי פחות משמעותי, העיתוי הרכישה, זה יעלה, זה ירד 100 פעמים בדרך.
וגם היא אבל... נכנסת, כמו כן. שנגיד אם נתת את הדוגמה של מרץ 2000,
כן.
אז היא בעצם נכנסת אז... חודש אחרי חודש אחרי חודש, מה שנקרא דולר קאסט.
נכון, השקעה הדרגתית, כן. לא חד פעמית.
נכון.
אז, אתה ממצע, גם אם נכנסת גבוה, אתה ממצע לאורך זמן, כי יורד לך מהמשכורת, וזה מושקע פשוט,
כן.
או שאתה עצמאי וחוסך לעצמך, אבל, עכשיו, אז מניות משיגות יותר, יש אגב
אקטיבי נוסחה, אקטיבי או פסיבי אגב?
בבקשה?
אקטיבי או פסיבי?
יכול להיות תערובת, שוב, נגיד, בארצות הברית זה יכול להיות, כמו שאמרתי, פסיבי, בישראל זה יכול להיות אקטיבי, וכו', אם אתה, לא חוסך ברמה האישית, אלא דרך סידור עבודה, ואתה בוחר לך קרן פנסיה, או קרן, או קופת גמל, או קרן השתלמות, או מה שזה לא יהיה, אז אתה נצמד למה שמנהל להשקעות המוסדי מחליט, לא מה שאתה מחליט. אז אם אתה משקיע במניות, נניח, מסור מניות, אז מנהל הקרן המנייתית, הוא מחליט איזה אחוז, אלא אם כן הוא זיהה מראש את ה... קופה או את הקרן בתור משקיעה רק בארצות הברית או רק בישראל, או תערובת וכו'. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה, יש בארצות הברית חוכמת חיים כזו שאומרת, ישנה מאוד, שאומרת מה אחוז המניות שמתאים לבן אדם בכלל, לאו דווקא חיסכון, זה יכול להיות חיסכון לטווח בינוני נגיד, לאו דווקא ארוך מאוד.
אוקיי. Okay.
קח את, קח את המספר 100, תוריד את הגיל שלך, ותגיע למספר, אם אתה בן 30, אז 100 פחות 30, אז שב 70% מניות. לעומת זאת, אם אתה בן 70, שב ב-30% מניות, 100 פחות 70. עכשיו, יש בזה הרבה חוכמת חיים פשוטה, בסיסית. יחד עם זה, אני רוצה להגיד רק הערה בסוגיים, לא תמיד מניות מכות את האפיקים האחרים, לטווח ארוך. יש כל מיני מיתוסים בשוק ההון, זה מיתוס שהוא נכון, השקעה במניות טווח ארוך מכה את האפיקים האחרים, אבל זה לא תמיד נכון, זה, אין בכלל בעיניי בשוק ההון, אסור להשתמש במילה תמיד, ואסור להשתמש במילים אין ספק. תמיד יש ספק.
כן.
אין חיה כזו, אין ספק. עכשיו, הנושא של ה... נגיד ניקי, ניקי לקח לניקי לחזור למחירים שלו 35 שנה.
המדד היפני.
המדד היפני, 35 שנה לחזור. עכשיו, תחשוב, אם אותו משקיע יפני, נניח יפני, השקיע באגרות חוב של יפן, לפני 35 שנה, הצועות אז היו 5-6%, אחר כך הם ירדו לסביבות האפס, אבל היו הרבה שנים שהם היו צועות גבוהות, הוא יכול היה יותר מאשר להכפיל את הכסף שלו, ומי שהשקיע באותו משקיע, אם הוא השקיע במניות,
כן.
רק חזר לקרן, שכמובן זה לא אותו שווה ערך.
ברור.
כמו שהאינפלציה ביפן לא הייתה.
אז אני, זה מעניין, אני בדיוק קורא עכשיו איזה ספר של פרופסור בנג'מין סגל, Stocks for the Long Run, מניות לטווח הארוך, והוא מראה שם על בסיס מידע, שוב, אין שום דבר ודאי, אבל על בסיס מידע של אפילו 200 שנה אחורה, הוא הולך ל-1800, כן, של במעל 90% מהמקרים, שוב, לטווח הארוך, הוא נגיד שם את זה מעל 30 שנה, מניות מכות את האג"חים.
כן, נכון.
אז אוקיי, אז אתה אומר, זה פשוט לא המאה אחוז, אבל אנחנו כן באזורים
כן,
של...
כן, 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 יש הרבה מחקרים שמראים את זה.
מה דעתך, אתה יודע, גם בתור מיטב, והייתם גם מהראשונים, נראה לי, שנכנסו למסלולי מחכי מדד וזיהו את הצורך הזה, ברמה האישית, מה דעתך על המגמה הזאת, שהרבה אנשים אומרים, וואלה, אני אשים את הפנסיה שלי על S&P 500, אני אשים את הקרן השתלמות על S&P 500.
כן, אני לא בעד. כי, עוד פעם, צריך פיזור מסוים. ה-S&P 500 תוכיח את עצמו מעל ומעבר ב-15 שנים, מאז המשבר הפיננסי הגדול. מי שקנה מדד ה-S&P 500 ב-9 במרץ 2009, כלומר חצי שנה אחרי הברוך שהיה עם לימן ברדרס וכל זה, הגיע בתחתית שלו ל-666 נקודות. היום, אותו מדד, הוא באזור ה-5,000, אפילו קצת יותר. תעשה חשבון, זה פחות או יותר פי 7.5
מטורף.
על הכסף. זה תשואה פנומנלית. אבל להתבסס על מדד אחד, למרות שהוא מדד מאוד גדול ומפוזר וחשוב, עדיין הוא לא מספיק מפוזר, כי יש שם כמה מניות שמובילות, שיש לך תלות מאוד גבוהה בהם.
נכון.
בתשואה שלהם. אלא אם כן אתה קונה... אגב, יש אפשרות לקנות קרן סל, לא לפי הרכב המדד, אלא לפי average, לפי ממוצע. לקחת אחוז קבוע, נגיד 0.2 לכל...
כלומר, כל מנה במשקל שווה. כל מנה
במשקל שווה, עכשיו, כן. אני... 0.2 זה על 500, זה אומר 100%.
כן. אחוז, עכשיו זה, אני רק כן. אגיד, שנראה לי מייקרוסופט היא הכי גדולה, בערך נכון. 7%, אפל עם 6%. כן, יש שם בערך 10 מניות שאחראיות על 30%
נכון,
מהמדד.
נכון, וזה מושך את הביצועים למעלה, או גם יכול למשוך למטה עם... יקרה משהו, ויש כל מיני סיכונים היום בשווקים, אם תרצה נדבר עליהם, אבל כן, אז אני בכלל לא בעד לבסס הכל על מדד אחד, יש ארצות מתפתחות, כמו ברזיל, כמו הודו, שיש להם גם פוטנציאל לגמרי לא רע, יש את ישראל, שרמת השערים בה הרבה יותר שפויה נקרא לזה, משהו במקומות אחרים, חלק מהפיזור.
אם עכשיו אתה צריך להרכיב תיק מניות, לא משנה כרגע מה החלק שלו מהתיק, כי לכל אחד כן, זה יהיה שונה, טוב. אבל רק נסתכל ממש
רק
על החלק המנייתי,
המניות,
כן?
כאילו.
איך אתה מחלק אותו באמת ישראל, ארצות הברית, שווקים אחרים?
שוב, זה תלוי בטעמים האישיים של כל משקיע, אבל הייתי אומר ככה, את החלק המנייתי, הייתי משקיע היום בערך... 60 וקצת אחוז בארצות הברית, לא בגלל שרמת השערים שם היא נמוכה, היא ממש לא נמוכה, היא לא בועה, אבל היא ממש לא נמוכה, אלא בגלל שזה שוק מאוד משוכלל, מאוד עמוק, נזיל, אתה יכול להיכנס, לצאת, בשניות, לפי הצורך, בערך 20% בערך 20-15% ב-15% באירופה, עוד קצת ביפן, אודו, טיפה ברזיל, וישראל. עכשיו, הפרופורציה בין ארצות הברית, או בין העולם, כזה, בין ישראל, אז יש דעות שונות כמה צריכה להיות הפרופורציה, ראינו כתבות בעיתונים,
כן, למשל, ממש עכשיו.
אלצ'ולר שרוצה להגיע ל-90-10 בערך, 90.
כן.
אני חושב שזה קצת קיצוני מדי, הגישה הזו, למרות שברור לי מאיפה היא מגיעה, זה ברור שזה הולך לשם, לכיוון הזה במוסדים, תכף נדבר על אדם פרטי, יכול להיות הרבה יותר גמיש, אבל המוסדים הם גדולים, הם מקבלים עשרות מיליארדים של שקלים כל שנה, השוק הישראלי הוא קטן מדי, אין הרבה חברות להוציא בנקים ועוד כמה חברות, אין הרבה חברות עם שווים גדולים, אז באופן טבעי, ועכשיו היה רפורמה, אני לא נכנס לזה, של אג"ח מיועדות שמפנות להם עוד כסף,
כן.
בקיצור, הכסף שהם מקבלות גדול על שוק המניות הישראלי, ולכן לגמרי. באופן טבעי, גם בלי, לא חשוב מה אתה חושב, אתה לא יכול להגדיל את ההחזקות משמעותית בישראל, גם אם אתה רוצה, נניח, אם אני עכשיו, יש לנו, היום אנחנו מנהלים בערך 280 וכמה מיליארד שקל, מתוך זה בערך 130 מיליארד, סליחה, כן, 130 וכמה מיליארד בחיסכון ארוך טווח, פנסיה, השתלמות, גמל, כל זה. כן. עכשיו, תחשוב שאתה רוצה עכשיו להגדיל בישראל ב-2%. 2%, זה אומר 2.5-2.6 מיליארד שקל. אם אני מחר מנסה לקנות מניות ב-2.6 מיליארד שקל, אני בעצמי גורם לעצמי לקנות את זה הרבה יותר יקר.
נכון.
הדרך לעשות את זה, לקנות את זה מאוד בהדרגה, על פני חודש או כן. חודשיים אפילו. זאת אומרת, בארצות הברית אתה יכול להגדיל ב-2% מהרגע לרגע הבא.
אתה בא נותן פקודה ל-2 מיליארד ולא הזזת שם כלום.
או דרך חוזים, או דרך קרנות סל, או דרך מניות ספציפיות, כן. אז עכשיו, אדם פרטי יש לו יותר גמישות, יש לו תיק נגיד 0.5 מיליון שקל, 2 מיליון, 5 מיליון, הוא יכול לשחק איך שהוא רוצה, אז הוא יכול להשקיע באמת יותר בישראל, לא יותר בישראל מה שבעולם, אבל להשקיע יותר מה שמשקיע מוסדי, משקיע בישראל, בתנאי שהוא יודע מה שהוא עושה.
כן,
כלומר,
כן.
שהוא יודע לנתח, או שהוא נעזר בייעוץ של ניהול תיקים, ייעוץ בנקאי, או, כן. או ניהול השקעות.
ואני מניח, אתה יודע, אמרת, אז החלוקה הזאת של בערך 60% ארצות הברית, עוד 15-20% אירופה, קצת יפן, ישראל, אגב, זה פחות או יותר המבנה של יש קרן מחקה מדד עולמית, היא פחות כן. או יותר מסודרת ככה, 60%, משהו כזה.
כן, אגב, זה אחד הפתרונות, שלא להשקיע רק במדד S&P 500, אלא להשקיע בקרן סל על מדד כן, המניות העולמי.
נכון. כן. אגב, הלוואי שהמדד הזה היה קצת יותר בתוך המוצרי השתלמות, פנסיה וכדומה, ולא היו רק מציעים לנו את ה-S&P 500, אבל
נדמה לי שיש, אם אני זוכר
ממש
נכון,
כן,
יש.
ממש כן, ממש בשוליים בינתיים. אתה יודע, אם עכשיו אני אחפש את הקרנות, המחכות, אז יש, היה את הרפורמה של רשות ניירות ערך, הגיעו לכאן גופים גם זרים, בלק רוק, נכון, אינבסקו, נכון, נכון. שמציעים קרנות, ואני אומר, למה בסוף אני צריך, אוקיי, לקנות קרנות כאלה, דמי ניהול
ישראליות
נמוכים.
ישראליות אתה
מתכוון. הזרות שנסחרות בישראל, כן. למה היינו צריכים לחכות לזה שהם יגיעו, יציעו דמי ניהול נמוכים, דמי ניהול שאני יודע גם שהם נשארים נמוכים, ולא כמו המחלה הישראלית שכל הזמן מעלים לעלות, את זה.
כן.
האם נראה גופים מוסדיים, בתי השקעות גדולים בישראל, יכולים בסוף להציע דמי ניהול כאלה, גם בביטחון, שאני יודע שזה לא עולה?
כן. תראה, יש קושי אינרנטי בעניין הזה, כי עוד פעם, הזכרתי מקודם את המושגים, יתרון לגודל, חיסרון לקוטן. אז יש פה חיסרון לקוטן, חד משמעית. אם בלקרוק מנהלת קרן של מאות מיליארדי דולרים.
כן.
ברור שהיא יכולה לאפשר, זה על אותה תשתית תפעולית וכו'. ברור שהיא יכולה לאפשר דמי ניהול נמוכים, ויש שם תחרות גם חזקה, בלק רוק, ונגארד,
כן, ואחרים. ממש.
בישראל יש גם תחרות חזקה, חייבים להגיד את זה, יש תחרות חזקה. אתה הרבה פעמים, גם אם היית רוצה לעלות דמי ניהול, אתה לא יכול, כיוון שאז אתה יודע שזה יזרום לקרן אחרת. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים? שגופים חדשים שנכנסים להקמת קרנות כאלה, וגם גופים ותיקים,
עושים 0%
דמי ניהול 0, לפרק זמן מסוים, כל הכסף הולך עליהם, ואז, כמו שאמרת, מעלים, אבל אין ברירה, אתה לא יכול לעבוד בהפסד, ואם אתה מנהל קרן של נגיד קרן מסוימת במניות של מיליארד שקל, שזה אומר בערך 250 קצת יותר מיליון דולר, אתה לא יכול לשוות קרן של 250 מיליון דולר עם דמי הניהול שלה, לקרן של 200 מיליארד דולר.
כן, זה נכון.
העניין שחיסרון לקוטן הוא מאוד מאוד משמעותי, אתה לא יכול להימנע מדמי ניהול יותר סבירים. עכשיו, למשקיע ישראלי, יש יתרונות וחסרונות, מצד אחד הוא משלם דמי ניהול יותר גבוהים, אשר הוא יכול לקנות, אני מדבר עכשיו על קרנות שמשקיעות נניח במניות בארצות הברית, לא פה, כן? הוא יכול, עכשיו, אז יש לו יתרון לקנות קרנות זרות בקטע הזה מול דמי ניהול, השוואה של דמי ניהול. אגב, דמי ניהול ההפרשים הם לא דרמטיים, צריך להגיד את זה. נניח שקרן אמריקאית, בלקרוק, גובה 0.1 על משהו, ופה גובים 0.3. זה לא כזה דרמטי, במיוחד שיש יתרון לקרנות ישראליות שאתה יכול לבחור, או קרן שקלית, שאתה לא מושפע מהדולר, או קרן דולרית. עכשיו, הרבה מאוד שנים שהשקל היה חזק, כרגע מתנדנד, האנשים קנו קרן שקלית.
מנוטרלת לא, בעצם.
מה? מנוטרלת מתח.
כן. שגם לזה יש קצת עלויות.
מה?
שגם לזה, לגידור יש טיפה עלויות.
לגידור יש טיפה עלויות, אבל זה בקושי מורגש בקטע הזה, אבל כשאתה קונה קרן דולרית של בלק רוק, אתה תלוי.
נכון.
אם הקרן עלתה ב10% במונחים דולרים, אבל השקל יתחזק ב10% מול נכון. הדולר, אז נשארת פלוס מינוס במקום.
כן.
לא רווחת בכלל, לא נהנית מעליות ברוסית. אז זה תלוי פיחות, תיסוף, מה קורה באותה שנה, לאורך זמן השקל התחזק, גם השער שלו היום, 3.80 זה השער שהיה לפני המלחמה, או פחות מ-3.80 כרגע, וזה אגב היה השער לפני יותר מ-25 שנה, אותו שער, דולר נשאר, מול השקל.
כן.
השקל יש לו סיבות להתחזק, יש כרגע סיבות אחרות מנוגדות,
כן.
מלחמה וכו'. אז יש חיסרון גם בלקנות תקנות האלה, אולי לשלם טיפה פחות, אבל להיות חשוף למה שיקרה לדולר שקל. אלא אם כן אתה רוצה את זה.
כן.
אתה מתייחס לזה גם כהשקעה דולרית.
אני אשאל אותך רגע על האלטרנטיבה לשוק ההון. מה שאנחנו יכולים לדבר, שוק הדיור, כן? שגם הוא היום נמצא במקומות אחרים. אם שאלתי אותך מקודם על הנכדה, על איזה מסלול פנסיה תמליץ לה, יכול להיות שהיא גם בעוד כמה שנים תשאל האם לקנות דירה.
כן. שמע, זה נושא כבד, רציני מאוד, בעייתי מאוד, שאני עוסק בו כבר הרבה שנים, אני לא מומחה לנדלן בלקנות דירה ברחובות או בראשון, אבל זה נושא שפשוט בעיניי זה פשע של הממשלות ב-15 שנים האחרונות, שידעו שזה הולך לקרות, זה לא הפתיע, נתניהו דיבר על זה לפני 15 שנה, שיש פוטנציאל גדול לעליית דירות, אבל יופי שאתה מזהה מגמה, נורא נחמד, אבל מה אתה עושה למנוע אותה?
נכון.
מחירי הדירות אמיתית עלו פי 3 ריאלית בתקופה הזו. עכשיו, מי יכול להרשות לעצמו לקנות דירה אם אין לו אבא או סבא עשיר שעוזר לו? אז זו בעיה כלכלית, אבל זו בעיה גם בראש ובראשונה בעיה חברתית מאוד קשה, כי קורת גג זה דבר אלמנטרי. עכשיו, אפשר היה למנוע את זה, אני גם הגשתי בתקופה שכחלון, הגשתי לו כמה הצעות, אני חושב שהיו מאוד טובות לעצור, ובתקופה שלו באמת זה נעצר, אבל בלי שההצעות שהצעתי הוגשמו, כי הייתה התנגדות של אגף התקציבים, לא חשוב, זה סיפור ארוך, התנגדות פשוט מטורללת, זאת אומרת, הטיעונים שהיו נגד ההצעה, אני הצעתי רק במילה, להנפיק אגרות חוב צמודות למדד הדיור. כי חלק גדול מהקניות בשנים שהמחירים עלו, היו על בסיס ציפיות, אוקיי, מחירי הדירות יעלו, עכשיו אני אבא לבת או בן, שעוד 10 שנים עומדים להתחתן, נניח, אני מעריך ככה, אז מה אני יודע מה יהיה בעוד 10 שנים, אז בוא נקנה לדירה כבר עכשיו, ונזכיר אותה וכו' וכו'. וההנפקה של אגרות חוב האלה לדיור, והצעתי גם ארצי וגם אזורי, למי שנגיד רוצה רק בתל אביב או רק בחיפה, אפשר לבנות את זה גם אזורי, זה היה מרגיע חלק ניכר מהביקוש כזה, היית יודע שאתה צמוד. אז זה ההתנגדות, יש לזה גם חסרונות להצעה שלי, אבל חסרונות מאוד קטנים בהשוואה ליתרונות, כחלון רצה לעשות את זה,
אני מניח שאגב תקציבי אמר, רגע, אז יש לזה עלות תקציבית, אני עכשיו צריך להבטיח את התשואה של עליית מחירי הדיור.
נכון, אבל זה, כן, זה היה אחד הטיעונים המרכזיים, וזה יעלה את יחס חוב תוצר, ומי יודע מה יקרה אם המחירים יעלו כל שנה ב-10%. אז מה זה, אם המחירים, נניח שהמחירים יעלו ב-10%, אז ההכנסות שלכם ממיסים, ממיסי נדלן, גם יעלו בשיעור גבוה מאוד, ונניח שלא אפילו, אז בסדר, אז הגרון יעלה חצי אחוז יותר, באמת, זה מול הבעיה של זוגות צעירים, זו תשובה. אז אוקיי, מקווה שזה יעלה פעם מחדש, אבל כרגע, תראה, כרגע זה עוד מחדל מתמשך של המדינה. אחד, לא עשו סחירות לטווח ארוך, שזה אחד הפתרונות הכי טובים לעניין הזה. היום זה גם קשה, בלי שהמדינה תסבסד, זה גם קשה, כי הריביות גבוהות וקבלנים, יזמים לא רוצים להיכנס לזה. אז מהתוכנית הגדולה להגיע למאות אלפי דירות להשכרה, יש היום אולי, לא יודע, 10,000 דירות להשכרה, מטעם המדינה אני מדבר עכשיו. פתרון אחר שהוא כן מעשי וכן עושים אותו, זה התחדשות עירונית, אני מאוד מאמין בפתרון הזה, גם מבחינת התחדשות של דירות, עמידה בתקנים של רעידות אדמה, כן. שיכולות לבוא אלינו וכו'. הביקוש לדירות הנורמלי הוא 50 וכמה אלף דירות לשנה, של זוגות, וכולי, לא חשוב. אין בעיה לבנות את הכמות הזו, זאת אומרת, לענות על זה. יותר מזה, אני אגיד לך, בשנים האחרונות, עד לפני לא הרבה זמן, בנו יותר מהביקוש.
נכון.
ויש היום הרבה מאוד דירות למחירה, ועכשיו יש מצג שווא, כאילו מחירי הדירות עולים, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וזה עוד אחד מהישראבלופים. מחירי הדירות לא רק שלא עולים, הם יורדים, כיוון ש... הלשכה המרכזית סטטיסטיקה עוד לא מצא את הדרך איך למדוד את זה שאתה, הקבלן, בא למכור לי דירה, אומר לי, אוקיי, תשלם לי 20% עכשיו, ו-80% רק כשאני אמסור לך את הדירה פלוס מינוס. בעוד, אתה יודע, 3-4 שנים.
ואני אוריד לך את ההצמדה למדד תשומות הבנייה, ואני אתן לך מטבח משודרג.
נכון. עכשיו, ה-80% האלה שווים הרבה, כי תאבן אותם לפי ה... ריביות, או מה שלא תעשה, אז זה הנחה גדולה במחיר.
כן.
לא קוראים לזה ככה, אבל אמיתית, גם מה שאתה אמרת, הכל מתווסף, או שאני אתן לך מכשירי חשמל חינם, כן. בתוך זה שדרג לך את המטבח, לא משנה מה. אני מקווה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תמצא את הדרך לעשות את זה, כי זה מעוות לגמרי, וזה לא רק מעוות, זה יוצר רושם שמחירי הדירות עולים, ואז שוב, אנחנו נכנסים פה למעגל
של ציפיות. מזינים פה את הפסיכולוגיה של הציפיות, בדיוק.
בדיוק, פסיכולוגיה של ציפיות עובד חזק מאוד.
חלק מהדברים שאתה עושה היום, חוץ ממיטב, אמנם רוב זמנך זה מיטב, אבל אתה גם בארגון שנקרא קפיטליזם קשוב, עוד שנייה נדבר עליו, זה פשוט תזכיר לי גם, אני זוכר ככה כשאני הייתי עוד כתב כלכלי, והיה את הגבלת שכר
הבכירים. בבנקים.
בבנקים.
פיננסים.
כן, אפשר להגיד גם פיננסים, והרבה בכירים יצאו נגד זה בסיבות המובנות, ואתה היית קול קצת שונה, באת ואמרת, הכל בסדר, ההגבלה היא הגיונית.
כן, זה מאוד מתחבר לעניין שקפיטליזם קשוב, אני מצהיר על עצמי שאני לא סוציאליסט, אני קפיטליסט, אבל מה שאני רואה מסביב, באופן שבו חברות קפיטליסטיות, חברות עסקיות מתנהגות, זה לא בדיוק מוצא חן בעיניי, נקרא לזה, והארגון שאני עומד בראשו, משמש כיושב ראש, זה ארגון שמנסה לשנות את אופן ההתנהלות של המגזר העסקי, הקפיטליזם הוא המשטר הכלכלי-חברתי הכי טוב שאני מכיר, אני לא מכיר שום דבר אחר יותר טוב, זה נכון. הוא הביא הרבה ברכה לאנושות, מבחינת חדשנות, רפואה, איכות חיים, רמת חיים וכו', אבל הוא לוקה בעיקר בשני דברים. אחד, הוא מאוד חמדני ומאוד נצלני, חברות עסקיות גורמות נזק גם לסביבה וגם למחזיקי עניין שלהם, הרבה פעמים, כשהם רואים רק את שורת הרווח מול העיניים, ולא מעניין אותם, לא רואים בעיניים, כמו שאומרים, אף אחד אחר, אף סטייק הולדרס, או מה שנקרא מחזיקי עניין, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, שהיא יותר קשורה למה שעכשיו אמרת, זה שהקפיטליזם המודרני, החזירי, החמדיני, איך שתקרא לזה, יצר אי שוויון בממדים דרמטיים. עכשיו, אי שוויון זה לא מילה גסה. אני לא בעד שוויון. אם הייתי בעד שוויון, כנראה שהייתי קומוניסט, שזה משטר שנכשל לגמרי. האי שוויון יש בו דברים חיוביים. זה, אתה אומר, אוקיי, בן אדם יותר מוכשר, יותר משכיל, יותר מוכשר, יותר עם מרץ, יותר מוכן, יותר מוכן לעבוד קשה, מגיע לו יותר מאשר לעובד שמחכה רק שהמדינה תיתן לו קצבאות. בסדר. הבעיה היא לא באי שוויון כשלעצמו, אלא במינון של האי שוויון. עכשיו, האי שוויון בעולם הוא פשוט, בארצות הברית אני מדבר יותר, הוא פשוט משהו לא נורמלי ש... לא יחזיק מעמד, ובסוף הוא יביא להתפוצצות חברתית, בלי שום ספק, כי אם אתה בודק מה נתוני שכר המנכלים בחברות S&P 500 בארצות הברית, השכר הממוצע שלהם, כולל התגמול, השכר הקבוע הוא קצת מתה, כי זה לא החלק העיקרי. החלק העיקרי זה אופציות שמקבלים למניות בתנאים טובים מאוד, שכמעט על אוטומט הם מקבלים את המענקים האלה. אז השכר
כולל התגמול?
בבקשה? השכר כולל תגמול. הממוצע של 500 המנכלים, התגמול הכולל הוא פי 350, פי, מהשכר החציוני של העובדים, לא מהשכר של העובד הכי נמוך, מהשכר החציוני של האמצע. עכשיו, מה זה אומר בעצם? אם תתרגם את זה למונחים פרקטיים, מנכ״ל כזה, ביום אחד, מרוויח את מה שהעובד שלו מרוויח 365 יום בשנה. כן?
כן.
זה פשוט תזוי. עכשיו, זה השכר החציוני.
אתה יודע, ראינו פה...
לעומת עובד מהשורה, מה שנקרא, זה פי אלף, לא פי 350, כי השכר החציוני זה אנשים עדיין שחלקם מסתכלים טוב.
אנחנו נפגשים גם כמה ימים אחרי שראיתי בתקשורת הכלכלית פה, גם חברות ישראליות שהמנכלים, הבעלים, מרוויח פי כמה.
פי 80, 90, 100, כן. אבל זה לא מייצג. בישראל, בוא נגיד זה ככה, בישראל המצב יותר טוב. הוא לא טוב, אבל יותר טוב. הממוצע פה בישראל הוא קצת מתה, בגלל מה שאמרת לגבי חוק שכר הבכירים, כי בבנקים ושירותים פיננסיים, כולל מיטב כחברה פיננסית, כולל הראל, חברת ביטוח וכו', יש מגבלה.
נכון.
והמגבלה הזו מושכת את הכל למטה פעמיים. פעם אחת, בגלל שזה חלק מהממוצע, אז זה מוריד את הממוצע של כלל ה-125 חברות, תל אביב 125 למטה. פעם שנייה, זה מוריד, וזה פחות מתבטא בחשיבה, זה מוריד את זה, זה לא מוריד, אבל זה לוחץ על השכר של כל האחרים שהם לא בסקטור הפיננסי. כי אם אני כמשקיע מוסדי, צריך עכשיו להצביע עבור חברה,
לאשר לה את
לאשר שכר של, לא יודע, בתגמול של 10 מיליון שקל, והחברה הזו מעסיקה, נגיד, 500 עובדים, אז בוא, לתת למנכ״ל בנק הפועלים 3 מיליון לאשר לו, כי הוא מוגבל ממילא, הוא לא צריך את האישור שלי בכלל לצורך העניין הזה, ולתת 10 מיליון שקל למישהו שמנהל אופרציה הרבה יותר קטנה, זה לא עושה שכל. אז באופן טבעי, כל משקיע מוסדי קבע לעצמו כל מיני מדרגות, מה הוא מוכן, מה הוא לא מוכן, וזה דבר שאנחנו מתלבטים איתו הרבה מאוד. אז המצב בישראל יותר טוב, להוציא כמה חריגים, אבל האי שוויון הוא לא נמדד רק, כשמסתכלים על זה בצורה רחבה, האי שוויון, יש טענה שהאי שוויון בישראל בשנים האחרונות הצטמצם. יש מחקר של קרנית פלוג שמראה שהוא הצטמצם. זה מבוסס על מדד שנקרא מדד ג'יני.
ג'יני, כן.
כן. שמראה שישראל במקום, נגיד, ככה טוב באמצע, בהשוואה בינלאומי. אבל זה, עוד פעם, זה סוג של הטעיה. למה? כי עיקר האי שוויון היום לא נובע מזה שמישהו אחד מקבל משכורת של 100,000 שקל בחודש, ומישהו שני 8,000 שקל בחודש. גם מזה, אבל לא רק מזה. הוא נובע בעיקר מהעושר הפיננסי שכבר נצבר בעבר, כי אמרנו, ה-S&P 500 עלה פי 7 ומשהו תוך 15 שנה. עכשיו, מי שהיה לו תיק השקעות לפני 15 שנה, והשקיע ב-S&P או בישראל או לא חשוב איפה, הכפיל, שילש, ריבה, חימש את הנכסים שלו. מי שלא היה לו, אז זה לא היה לו. אז הפערים גדלו על בסיס של עושר פיננסי, ועושר נדלני גם, גם נדלני, ולא על בסיס המשכורות השוטפות. זה תורם, כמובן, אבל זה לא העיקר. לכן, חלק מהפעילות שלנו בארגון שלנו, קפיטליזם קשוב, הוא להקטין את רמת האי שוויון, לא לחסל אותה, כמו שאמרתי, אי שוויון יש בו גם מרכיבים טובים, אבל להעמיד את זה במינון נכון, בחיים הרבה דברים זה לא שאלה של בינארי, כן, לא, זה שאלה של מידתיות, אם אתה חורג מידתיות, אתה תזמין לעצמך מחאה, שב-2011 תראה משחק ילדים,
כן.
ואני רוצה להגיד, בנושא של שכר הבכירים במישור הפיננסי, אמרת, אני הייתי בדעה שונה, גם כתבתי על זה מאמר מאוד גדול, אבל אני כבר, 10 שנים בדיוק לפני, 2016 זה היה החוק, ב-2006 כתבתי 2 מאמרים בגלובס, על שכר הבכירים בבנקים, וכתבתי, יש לי את המאמרים האלה עד היום, ואני גם בספר מזכיר אותם, אם זה יימשך,
זה פשוט יזמין חקיקה.
זה יזמין חקיקה. עכשיו, זה לא שאני הייתי בעד חוק שכר הבכירים, אני לא בעד רגולציה שיתערב, יש לזה כל מיני אפקטים, אבל אמרתי, קודם כל לא יגרם נזק, כי כל מי שמאיים, אימו, הבנקאים, חס וחלילה, יגרם נזק לבנקים, כן, לא נמצא מנכלים מספיק מוכשרים, אז בינתיים עברו 8 שנים, התחלפו מנכלים, הבנקים רק מרוויחים יותר מה שהרוויחו בעבר, הכל בסדר, ואף אחד לא מחכה לבנקאים האלה בחול, זה מה שכתבתי בזמנו, אבל זה מזמין, הם הביאו את זה על עצמם. עכשיו, מה שקורה היום באי שוויון, זה בדיוק אותו דבר, לא בשכר הבכירים הפיננסיים, אלא זה התפוצצות חברתית, זה רק שאלה של זמן שזה יקרה, זה לא כמה זמן אנשים יהיו מוכנים לסבול את המצב הזה.
צבי, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
תודה לך.
ונקווה שבאמת הקפיטליזם יהיה קשוב יותר.
כן, אני מקווה, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי לצרף יותר ויותר אנשים, אנשי עסקים, הדגש הוא אנשי עסקים, גם אקדמיים, לפורום הזה שאנחנו מנסים באמצעותו להשפיע לטובה, להשיג אימפקט חיובי על החברה הישראלית.
בהצלחה, תודה רבה.
תודה.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.